שבוע טוב. קראנו השבת את פרשת שמות, התחלנו את הספר השני, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה, ואב בוסיף על עניין ראשון, אומר מרן הרב, בספר בראשית, ספר האבות, ספר הישר, הרחנו בדיבור על זה בפעמים הקודמות, האבות היו ישרים. האבות באופן טבעי, בעומק פנימיות הטבע שלהם, הם עבדו את ריבונו של עולם. יש עוד מדרגה, מדרגת הצדיקים. מבחינה מסוימת יש איזה מעלה לצדיקים על ישרים, מבחינה אחרת יש מעלה לישרים על צדיקים. צדיקים הם עובדים את השם בהתגברות, הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים. הרב יהודה היה אומר, הנעלבים הם נעלבים, הם מאוד נפגעים, אבל הם יודעים להתאפק ואינם עולבים בחזרה. שומעים חרפתם, הרב יהודה היה אומר, וזה עוקץ אותם, אבל הם לא משיבים. יש להם את הכוח, כמה שזה פוגע, לא מתפרצים בכעס ועונים, אלא אינם משיבים. עליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. האבות קיימו את התורה מעצמם, נמשכו לעשות את רצון השם. הנשמה שלהם כל כך הייתה חזקה, שהיא הופיעה בכל הכוחות שלהם, והתגלתה בכל ההנהגה שלהם, הם היו מרכבה לשכינה. הבנים זה כבר ציבור. אנחנו עוברים ממצב של יחידים ומשפחה למצב של ציבור. וציבור יש בו מדרגות מדרגות. ופה אנחנו באים לקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקבל את התורה, ואנחנו נשמעים לקבלת התורה. ויש בחינה של צריך כאלה שישרים, יש בחינה של צדיקים. צדיקים פירושו של דבר, שנשמעים לדבר השם, למרות שזה קשה, למרות שזה דורש מטעם הרבה כוחות להתגבר ולהתאמץ, הם עושים את זה, והם עושים את רצון השם. אז זה הבחינה של ואלה, ואב מוסיף על עניין ראשון, ואלה שמות בני ישראל. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. אומר הזוהר, יש כאן איזה כפילות, מה פירוש הדבר את יעקב? מבאר הזוהר שהכוונה ואלה שמות בני ישראל, הכוונה לא בני ישראל בעולם הזה. בני ישראל, הכוונה כנסת ישראל, השכינה, המלאכי מעלה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, עם יעקב באו, באה השכינה. אומר הזוהר, הוא מרחיב מזה מאוד. כאשר ירדו ישראל למצרים, ירדה עמהם השכינה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. מהו את יעקב? היה לו לכתוב איש וביתו באו, אלא בא לרבות. ויש לומר בני ישראל, הכוונה לכנסת ישראל של מעלה, הכוונה לשכינה. ובני ישראל, ישראל זה הכוונה לשכינה, ישראל של מעלה, ובני ישראל הכוונה למרכבות שבאו איתה, וכולם באו עם יעקב. וכבר נאמר, אומר הזוהר, כבר נאמר, ואנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו, שכשירדו למצרים, כשירדים למצרים, אנוכי ארד עמך מצרימה. בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. וזה המראה, אומר הזוהר, זה המראה שראה יחזקאל שהיה צריך לפרט ולספר כל המראה כדי שיאמינו. והזוהר שואל, משה רבינו ראה יותר מיחזקאל, ומשה רבינו לא סיפר שום דבר מה הוא ראה. הוא לא סיפר מעשה מרכבה מה שמספר יחזקאל הנביא. מה זה ראה יחזקאל להגיד דברים שצריכים להצניע אותם, דברים שצריכים להסתיר אותם? משה רבינו לא אמר וראה הרבה יותר ממנו ולא אמר. אומר הזוהר, זה היה ציווי השם שיחזקאל יגלה. כשישראל ירדו למצרים, אומר הזוהר, היו רגילים לאיסורים. יעקב אבינו עבר בחייו הרבה הרבה איסורים, והירידה למצרים הייתה מתוך רעב וכדומה. המשבר לא היה כל כך עמוק. אבל כשישראל בחורבן בית המקדש ירדו לבבל, היה משבר גדול מאוד, צער גדול מאוד, ייאוש גדול, כאילו הקדוש ברוך הוא עזב את ישראל והוא לא נמצא יותר איתם. ואז הקדוש ברוך הוא התגלה ליחזקאל, הנער כבר בבבל, להודיע, להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא עם ישראל בכל מקום, וגם עכשיו לחזק את לבבם, שידעו הקצה הכאב הזה, הצער הזה, הצורה הזאת של החורבן, שהם ירדו שם קשורים בידיהם בצורה כל כך איומה ונוראה, לעודד אותם, ריבונו שלם נמצא בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. זה מה שאומר הזוהר. וכך היה במצרים, ירדה עמהם שכינה, ואיתה 600,000 מרכבות קדושות. וכשיצאו, יצאו עמהם. וזה שכתוב כ-600,000 רגלי, מהו כ-600? מה זה כ-600? להגיד, כמו ה-600 האלה של ישראל שיצאו ממצרים, כך 600 מרכבות של השכינה, של המלאכים, גם כן יצאו איתם. יצאו איתם, כלומר שהם נכנסו איתם. זאת אומרת, אם יצאו ה-600, זאת אומרת שבמצרים הייתה השכינה, שרתה שכינה. ואומר הזוהר, והדבר מוכרח, שהרי יעקב אבינו, כאשר ניצל מנבן, פגעו בו המלאכים, מלאכי אלוקים. וכאשר יצא לגלות, והקדוש ברוך הוא אומר, אני ארד ממך, אנוכי ארד ממך מצרים, אז בוודאי, או לפני שהקדוש ברוך הוא אמר, ליוו את יעקב מלאכים, על אחת כמה וכמה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא ירד עמו, אז בוודאי שכך היה הדבר הזה. וכמו שאמרו, ממשיך הזוהר, הוא אומר, כאשר בא יתרו חותן משה, יצא משה לקראתו. כשמשה יצא לקראתו, אז אהרון יצא יחד עמו. כשראו בניו של אהרון, שמשה ואהרון יוצאים, הם יצאו גם כן. כשראו חכמי ישראל שמשה ואהרון בניו יוצאים, אז גם הם יצאו. ראו כל ישראל שזקני ישראל יוצאים יחד עם משה רבינו לקבל את פניו, עם אהרון לקבל את פניו של משה. סליחה, זה אני מכוון אהרון יצא לקבל את פניו של משה לקבל את פניו של יתרו, אז כולם יצאו. אותו דבר כאן, ריבונו של עולם יורד כביכול, אנוכי ירד עמך מצרימה, אז כמובן כל מלאכי מעלה בא יצאו. זאת אומרת, הזוהר בא ללמד אותם דברים עמוקים מאוד. השכינה שורה בישראל. בכל מקום שישראל נמצאים, שכינה עמהם. כלומר, גם במצבים הכי ירודים, שכביכול ישראל רחוקים כביכול מריבונו של עולם, גם אז השכינה עמהם. תמיד ישראל השכינה עמהם. ואני רוצה להסביר את הדברים הללו. ישראל הם שנושאים את שם השם תמיד. מה פירוש שכינה עמהם? הם אלה שעל ידם נודע בעולם שיש שכינה, שיש ריבונו של עולם. גם כשהם נמצאים במקומות הכי רחוקים, הם נשארים ישראל. גם כשהם חוטים ופושעים ויורדים למדרגות הכי נמוכות כביכול, הם לא מתנתקים מהקשר שלהם לריבונו של עולם. וזה נקרא שכינה עמהם. אבל יש כבר, כמובן, זה, אני מסביר את זה באופן מעשי, באופן מציאותי, כל מקום שיהודי נמצא, הוא כאילו קורא בשם השם. גם אם הוא לא קורא בשם השם, הוא קורא בשם השם, זה עובדה. כי אתה יהודי, מה זה יהודי? יהודי זה שייך לעם היהודי. השייך לעם היהודי, זאת אומרת שהוא שייך לדרך הזאת. הרי הוא לא נתנתק מהעם היהודי, הוא לא עוזב את העם היהודי, אז הוא שייך לדרך הזאת. אז אם שייך לדרך הזאת, יש כאן איזה דרך. הוא כאילו, עצם מציאותו אומרת, יש כאן דרך. מהי הדרך? זאת הדרך שאמונה בריבונו של עולם, אמונה בתורה, אמונה בקודש. זה ישראל יורדים למצרים, הם בני אבות, כולם יודעים שהם יש להם דרך מיוחדת, רחוקים ממלאים את זה ב-100% או 90% או 1%, הם היחידים שקוראים בשם השם. חז"ל אומרים לנו שכשישראל ירדו למצרים, הם הגיעו בסופו של דבר לרידה כל כך רוחנית, עד שהיו בממצאת שערי תומה, ואף על פי כן שכינה עמהם. לימוד גדול מאוד. דהיינו, כל אחד שמכונה בשם ישראל, שכינה עמו. אבל יש מדרגות. ואם אדם הוא גם קורא בשם השם במפורש, קצת קורא. או זה כבר מדרגה עוד יותר גדולה. ואם קורא יותר מקצת, פלל, עוד יותר שכינה עמו. 3 פעמים ביום, שכינה מאוד מאוד נמצא. לומד תורה, עוד יותר. להרגיש שאדם צריך לחיות את העובדה הזאת, ששכינה שורה בישראל, ושורה בכל אדם מישראל, כי הוא חלק מעם ישראל. כמובן שככל מה שהציבור יותר מאוחד, ויותר מופיע כציבור, אז השכינה מופיעה באופן היותר גדול ויותר עליון. אבל גם אצל היחידים, כל אחד מישראל, גם היחיד, שכינה עמו. אומר, מסיים הזוהר, מאחר שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אנוכי אהיה עמך, מי שנמצא, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי אהיה עמך, אמירה כזאת חזקה, הקדוש ברוך הוא עם יעקב, מי שנמצא 3 פרסאות מקברו של יעקב, צריך ללחך את עפר הארץ. כלומר, 3 פרסאות, 12 קילומטר סביב מחברון, סביב, צריך ללחך את עפר הארץ, כי עפר הארץ 3 פרסאות עדיין יש בו כבר משהו מהקדושה של יעקב. אמור מעתה, אם כשישראל בגלות שכינה עמהם, כשישראל חוזרים לארץ ישראל, על אחת כמה וכמה, אפילו בגלות, אפילו במצבים הכי נמוכים שכינה עמהם, כשהעם ישראל חוזר לארץ ישראל, וכל חזרתו לארץ ישראל זה אמירה אחת גדולה שעם ישראל חי. דהיינו, הדרך של עם ישראל קיימת. דהיינו, דרך התורה, דרך האמונה, על אחת כמה וכמה. כלומר, בדור שלנו, אנחנו צריכים להרגיש שהשכינה הולכת ומופיעה יותר ויותר מישראל, מארץ ישראל. על זה אמרו חכמים, תרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. הרוצה לראות את השכינה, ילמד תורה בארץ ישראל. תרשו השם ועוזו, זה התורה. בקשו פניו, ואז אתם יכולים לפגוש, לבקש את פניו, לראות כביכול את השכינה. האדם עוסק בתורה בארץ ישראל, הוא רואה את פני השכינה. ארץ אשר השם אלוקי חמה. תמשיך בפרשה. תחילת הפרשה, סיפור הגלות הקשה, ומיד ההמשך, התחלת היסודות של הגאולה. נולד משה רבינו, והוא יוצא לראות את אחיו, והדבר הראשון שהתורה מספרת לנו מה שעשה משה, הוא מגן על ישראל, הוא הורג את המצרים. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, והיער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה ויער כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר הרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? להרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. הביאו לי אתמול ספר של הרב יהושע רוזן. הוא אחד מהתלמידים הוותיקים ביותר של ישיבת מרכז הרב של הרב צבי יהודה. אדם, תלמיד חכם, יקר מאוד, השם ישלח לו רפואה שלמה ואריכות ימים, כבר ברוך השם, הגיע ל-90, ואני מאוד מחבב אותו, הוא אדם יקר, איש המעלות, בעל מידות תרומיות. אז אני רוצה להביא דברים שהוא מביא בשם הספר הבינה לעיתים. הוא בכל שבוע, ביום שישי, יש לו שיעור בפרשת השבוע, קיבצו התלמידים את כל את הדברים שהוא אומר. אז הוא מביא בשם בינה לעיתים. שכשמשה גדל, והוא יוצא אל אחיו, והוא רואה בסבלותם, לא כתוב רואה סבלותם, אלא בסבלותם הוא מתבונן, למה הם צריכים כל כך לסבול? למה? מה קרה? מה הם עשו שהם צריכים כל כך לסבול? הוא מתבונן, מסתכל, מביט וחוקר. והנה כשהוא רואה, הוא רואה שאיש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מאחיו, זאת אומרת, בין האחים שם כמה ישראלים נמצאים, והוא מכה אחד מאחיו. ויפן כה וכה, הוא מסתכל, למה הם לא עוזרים למוכה הזה? למה הם נותנים למצרי הזה להכות, ואף אחד לא עוזר לו? היה לו פלא גדול. הוא אומר, מה, הם כאלה אדישים? הם רואים בצרת האחד ולא רואים, ולא עוזרים לו? אז הוא לימד עליהם זכות. אולי המצרים כל כך דיכו אותם, והם בצם כזה מדוכה, שאין להם כבר כוח נפשי לעשות את העזרה הזאת. אז הוא בעצמו, אחרי שהוא מסתכל, כל החול, למה הם לא עוזרים, ויער כן איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. ביום השני, הוא יוצא, ורואה שני עברים ניצים. או, הם לא כל כך מפחדים להרביץ. הם לא כאלה מדוכאים. אחד מכה את השני. אז הוא שואל את הרשע, למה אתה כרעך? אז הוא אומר לו, מה אתה, מי אתה מתערב כאן? מי שמך להיות שר ושופט עלינו? הוא אומר, הוא גם חצופים. אז הוא מבין, למה הם סובלים? הם התנהגות כזאת? אנשים, יש להם אומץ, כן, נרביץ אחד לשני, וגם חוצפה. ויאמר, אכן הודע הדבר. אז עכשיו אני מבין. אני מבין למה הם סובלים כל כך. כי הם לא מתנהגים כפי שצר להתנהג. כך אומר המפרש הבינה לעיתים. משה רבנו מתבלט כבר בהתחלה בהרגשת האחריות, באכפתיות. הוא לא יכול לסבול פגיעה באנשים. הוא לא יכול לסבול משהו לא צודק. אותו דבר, אחר כך הוא בורח למדיין. קורה אותו דבר. הוא רואה שהרועים מגרשים את הבנות של יתרו. ולשלו בצדק, הוא מתערב, הוא לא עומד מהצד, אדם זר, לא יכול לראות עוול, לא יכול לראות דבר שלא הגון, שלא בסדר, ולעמוד מן הצד ולשתוק. זה אדם שצריך להיות מתאים למלוכה. התורה מספרת לנו את הדבר הזה. זה מבטא את העניין הזה. אסור לאדם לעמוד מן הצד, כשהוא רואה עוול ולשתוק. חוץ מזה שיש דין מחאה, אתה צריך להתערב, להציל את השוק מיד עושקו, לא לעמוד באדישות. אנחנו ממשיכים, ואז משה רבינו, אחרי שהוא באמת מתאים מאוד להנהגה, וחז"ל אומרים לנו שהוא היה רואה, וגם כך התנהג עם הצאן, באופן כזה שהוא באחריות ובאכפתיות ובדאגה לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא בוחר בו, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ואז משה שואל, הקדוש ברוך הוא אומר, הרי ראיתי את אוני אשר במצרים, את הקטם שמעתי, ולך, שולח את משה רבנו להיות שליח להושיע את ישראל. ואז משה שואל, אני אבוא לישראל, והיה כי אומרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? מה זה משנה? שם כזה, מה זה משנה? הרי בכוח, או בעצם ישראל הם בנים של האבות, הם יודעים, יש ריבונו של עולם. אז מה, ממה נפשך? או מה נפקמינה, או אתם יודעים שהשם אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, אני בא בשמו. יש כאן איזו שאלה עמוקה, והיה כי אומרו לי מה שמו. אז זה יכול להיות המשך למה שאנחנו אמרנו מקודם. שם זה הבעה של הנהגה. באיזה, זה לא מגיע לנו. אנחנו לא רואים לזה. ישראל נמצאים במתת שם בראית אומה. מה פתאום שהוא יושיע אותנו? והיה כי אומרו אולי מה שמו, מה אומר עליהם? באיזה זכות? משה רבנו מכיר שבעצם צריך זכויות. והוא ראה שההתנהגות שלהם. והיה כי אומרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. מה זאת אומרת השם הזה? השם הזה הוא שם עתידי. יכול להיות באמת נכון. לפי ההסתכלות שלך, הם בטח לא במצב כזה שהם ראויים לגאולה. אבל עניינה של הגאולה זה המטרה העתידית. כשהם יצאו ממצרים, יעבדו את השם על הר הזה. יש תוכנית. לא בגלל הזכויות עכשיו, אלא בגלל שהם אמורים בהמשך להיות מקבלי התורה, להיות נושא שם השם בעולם. בשביל זה, בשביל ירושלים, בשביל מתן תורה, בשביל כל התפקיד העתידי שלהם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מוציא אותם בשם הזה, השם העתידי. יהיה אשר יהיה. חז"ל אומרים, מה שהוא אמר, הפירוש של הדברים הללו, יהיה איתם בגלות זאת, ויהיה איתם בגלות אחרת. ואז משה אומר, רק לספר להם על עוד גלות, לא כל כך קשה הגלות הזאת, אז עכשיו עוד מפרסרים להם איזה בשורה שיהייתם בגלות אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא, תספר, אני אמרתי לך את הדבר הזה, לא אמרתי שתגיד להם, להם תגיד רק שאני אוציא אותם ממצרים, יש לך אני עליכם, לא תגיד באופן כזה. מרן הרב אומר, שאני שמעתי את זה מרב נוסן, חתנו של הרב, רב רענן. משה אמר, אז למה צריכים לגאול אותם עכשיו גאולה חלקית? נחכה עד שבאמת יהיו ראויים לגאולה שלמה. וכשיהיו ראויים לגאולה שלמה, אז תהיה גאולה, למה לגאול אותם עכשיו קצת, ואחר כך עוד פעם קצת? שיהיה גאולה בהידור. הקדוש ברוך הוא אמר לו, זריזות עדיפה מהידור. יש כאן איזה לימוד הלכתי. אם יש דבר, יש לך אפשרות לעשות מצווה בזריזות, או להתעכב ואחר כך לעשות אותה בהידור, זריזות עדיפה מהידור. אותו דבר בפרשה שלנו קורה עוד דבר. כשמשה רבינו הולך למצרים, ואז בדרך במלון, אז ויפגשו השם ויבקש עמיתו. מה קרה? אומרים חז"ל, שהגיעו למלון, היה צריך לעשות ברית מילה. הוא מתעכב. הוא מתעכב וצוחה המלון תחילה. הוא רוצה לעשות מסיבה גדולה. הוא רוצה לעשות בעידור. זה לא היה קורונה, אפשר היה לעשות הרבה, להזמין אנשים הרבה אורחי, לעשות ברית מילה, ברית מילה זה מצווה מאוד גדולה, צריך לעשות אותה ברוב העם, בידור, בשביל הדעת גם. אבל הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה. הגיע הזמן לעשות מצווה, צריך לעשות אותה בזריזות, לא בידור. כלומר, כאילו איזה כלל הלכתי אנחנו לומדים משני הדברים הללו, בשם הרב, שזריזות עדיפה מעידור. כמובן, כל דבר צריך לשקול כמה צריכים לדחות, אבל כלל, זריזות עדיפה מעידור. לעשות תמיד את הדברים בזריזות. נחזור להתבוננות בשם הזה, השם הזה אהיה. המדרש אומר, כמה וכמה פירושים לשם הזה. מדרש אומר, אמר רבי אבא בר ממל, לפי מעשי אני נקרא, פעמים שאני נקרא באל שדי, פעמים בצבאות, פעמים באלוקים, פעמים בשם הוויה. כלומר, מה אתה שואל באיזה שם? כל ההופעות שיש בעולם, זה הכל הופעות של שמות של הקדוש ברוך הוא. פעמים בגבורה, פעמים ברחמים, פעמים בכוח גדול, פעמים בכוח קטן, בכל המצבים. אין שם מיוחד שמגביל את ההופעה האלוקית. כל ההופעה, שמות זה הופעה. הריבונו שלו מופיע בבלתי גבולים של הופעות. זה הפירושה, יהיה אשר יהיה באופן כזה, באופן כזה, באופן כזה, באופן כזה. ריבונו שלו מופיע בכל מציאות שבעולם, זה הופעה אלוקית. אין מצב שאין הופעה, שבמציאות שזה לא הופעה אלוקית, הכל זה הופעה אלוקית, בשמות שונים, בהופעות שונות, לפי המצב, לפי העניין. זה אומר רבי אבא בר ממל. רבי יעקב בר אבינה אומר בשם רבונה, זה הסברנו מקודם, יהיה איתם בשעבוד זה, ויהיה איתם בשעבוד אחר. כן. והסברנו שהמילה הזאת, השם הזה של שם שמיים, הוא שם עתידי, אהיה. זאת אומרת, אני תמיד אהיה בכל המצבים שנצרכים, אני אהיה. אני רוצה לומר שאפשר, צריכים ללמוד מזה עוד דבר. ריבונו של עולם מופיע בשם הזה. זאת אומרת, לזכור שזה לא הופעה מסוימת, בפעמים מסוימות, הוא מופיע בשם הזה. ריבון, השם הזה הוא תמידי. זאת אומרת, השגות האלוקיות אפשר כל הזמן להתקדם בהן. אתה אף פעם לא מגיע להכרה מלאה של ריבונו של עולם. הגעת להשגה אחת, אתה יכול, יש השגה מעליה. הגעת מעליה, יש עוד השגה מעליה. וכן הלאה, ועוד ועוד. תמיד ריבונו של עולם, תמיד יכולה, צריכה להיות התחדשות בהשגה האלוקית, בשמו של ריבונו של עולם, להשיג את שמו עוד ועוד 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 ועוד. כל הזמן להתקדם. ריבונו של עולם מלמד אותנו, רבי קדושת לוי, כאן בפרשה שלנו, אומר בשם הבעל שם טוב. זה מין משל כזה, שכמו אבא שמגדל, מחנך את הילד שלו להתחיל ללכת. והשתמשו במשל הזה כמה מגדולי הארץ, צדיקים, תלמידי הבעל שם טוב. אז הוא מחזיק אותו בידיים, ורוצה שהוא ילך איזה צד אחד לבד, הוא עוזב אותו, אבל לא מתרחק רחוק, והוא מתקדם. הוא הולך צד אחד. אחר כך, לאט לאט, מתרחק ממנו שתי צעדים. אחר כך, עוד יותר. אחר כך מתחבא מאחורי הדלת. וככה מחנכים את הילד ללכת. ככה גם באופן רוחני, הוא אומר, אותו דבר. ריבונו שלו מסתתר, מתחבא, תחפש אותו. כמו שהאבא, כן. תתרגל לחפש את הגדולה האלוקית. עוד ועוד ועוד. ההסתתרות האלוקית, הסתתרות על מנת שאתה תתקדם, תעלה, השגת השגה מסוימת, פתאום אתה מבין שבעצם, אתה לא משיג מספיק. אפשרות להשיג עוד השגה. וכן עוד השגה, וכך לעלות ממדרגה למדרגה בהשגות. וגם פירוש נוסף יש, אמר רבי יצחק, אמר להם הקדוש ברוך הוא אמור לישראל, אני שהייתי ואני הוא עכשיו ואני הוא על עתיד לבוא. זאת אומרת, כאן לא מדובר על ההופעות אלוקיות כלפינו, אלא מצד המציאות האלוקית הבלתי גבולית, המתמדת, הנצחית. גם זה, השם הזה אומר את זה. רבי יוחנן אמר, יהיה אשר יהיה ביחידים. כלומר, אני כנגד, אני מופיע לפי ההתנהגות שלהם. אם מתנהגים טוב, אני טוב, אני מופיע יותר. מתנהגים באופן כזה, אני מופיע. הנהגה האלוקית היא כנגד הנהגת ישראל. ישראל, ישראל וכל אחד ואחד, כפי שהוא מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג אליו. זה יהיה אשר יהיה, אבל זה ביחידים. אבל במרובים, כלל ישראל, אין להם בחירה. כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא, על כוחם, על המרובים, על כוחם שלא בטובתם אני מולך עליהם. כלומר, ההנהגה של כלל ישראל, כלל ישראל מוכרחים להיות עובדי השם, בתור כלל. כלומר, חז"ל מבהרים לנו שהשם הזה מופיע ביורו בכמה ביורים, ואכן, כי זה מקיף את כל הצדדים, ההופעה האלוקית מצד עצמו, ההופעה האלוקית מצד ישראל, מצד בכל מקום, בכל צורה, גם בסנה. תמיד ריבונו של עולם מופיע. משה רבינו בכל זאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו את זה, הוא עדיין חושש. הוא ענב גדול מאוד, משה רבינו, מי אנוכי כי אלך את בני ישראל, כי יוציא את בני ישראל מהמצרים? מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי יוציא את ישראל ממצרים. יש לו, הוא אומר, אני לא ראוי. משתי פנים. ראשי כל, ישראל, יבואו, אני אגיד להם, שאני באתי בשם השם להוציא את ישראל. תגידו, מה אתה מבלבל את המוח? בן אדם בא, מודיע הודעות כאלה. יגידו, אתה תוכיח את הדברים הללו. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שני אותות. ההוכחות שהוא היה צריך להוכיח לישראל, הם פרעה שולט עליהם שליטה אבסולוטית. המצב של ישראל במצרים היה כזה שהם היו כאלה עבדים, לא היו מסוגלים להרים ראש. פרעה דיכא אותם, דיכאון גמור מאוד. פרעה הוא המלך הכי חזק באותה תקופה. וישראל נמצאים בשיא השפלות, בשיא העבדות. אין כוח לישראל לצאת ממצרים. איך הם יצאו נגד פרעה? איך הם יצאו נגד פרעה? זו השאלה הראשונה. מה ישראל, זאת אומרת, ישראל, יגידו, זה לא שייך. אין לנו אומץ, אין לנו כוח, אנחנו לא יכולים. אנחנו במצב כזה של שפלות, לא יכולים לזוז בכלל. דבר שני, אין לנו זכויות. גם בשביל להתגבר על פרעה צריכים זכויות אדירות ועצומות. ואין לנו, והמצב שלנו, המצב הרוחני, גם בשיא השפל. גם המצב הפיזי וגם המצב הרוחני, הכל במצב הירוד ביותר, לא יכול להיות ירוד יותר מזה. הקדוש ברוך הוא נותן לו שני אותות. פרעה זה נחש. מה זה בידך? מתה? השליחו, השליחהו ארצה. מופיע נחש. נחש זה פרעה. תפוס אותו. ואז נהפך בחזרה למתה. מה? אני ריבונו שלהם שולח אותך. ריבונו שלהם יכול לנצח את פרעה. פרעה, זה לא ישראל צריכים לנצח את פרעה. ריבונו שלהם, תראה להם את הסימן הזה, זה האות. של כל הנחש הזה, כן, שזה בעצם מצרים, ריבונו של עולם, יכול להפוך את הנחש הזה למטה. ואם תאמר, אבל זכויות, זכויות אין, תכניס את היד לחיקך, מוציא את היד, בצורת קשה לי, כלומר, ככה זה נראים ישראל. תכניס עוד פעם את היד, תוציא אותה. או, זכה, יד חזרה חוזרת לטהרתה. זאת אומרת, הוא אומר לו, כל המקצב הרוחני של ישראל זה חיצוני. זה לא משהו עמוק. זה לא בתוך תוכם. ישראל במהות שלה הם קדושים. ישראל הם תאורים. ההשפעות החיצוניות, הדיכאון של שדוקו על ידי פרעה ועל ידי המצרים וההשפעה של המצרים, זה מבחוץ השפיע עליהם. אבל בתוך תוכם הם זכים. נשמה שנתת בי טהורה, טהוריי. תראה, אתה רואה? היד מצורעת, היד נפחת בחזרה טהורה, יפה וזכה. זאת אומרת, כאן יש לימודים עמוקים מאוד להכיר עניינם של ישראל. ואכן, בא משה לישראל ויאמן העם. לא יאומן כי יסופר. מה פתאום האמינו? בתוך תוכם של ישראל ציפייה לגאולה. הם יודעים שבסוף תהיה גאולה. ומחכים לה. ובכזה, בשעה שזה מודיע, מודיע, הכל מתפרץ החוצה. זה מתאים לדברי חז"ל, שמצד אחד אומרים לנו חכמים שישראל היו בממתת שערי תומה, והמקובלים אומרים ההפך הגמור. הם אומרים שישראל הזדקחו והזדקחו והזדקחו, והגיעו למכתב של זיכוך, שתקנו חטאים שבעבר. כל האיסורים האלה היו איסורים ממרקים. איך אפשר להסביר את שני הדברים ביחד? ירדו והזדקחו. חיצוניות ופנימיות. בחיצוניות, בהתנהגות, בדיבורים, היו נראים היום ונורא. אבל בתוך תוכי הלב פנימה ציפייה לגאולה, ציפייה לריבונו של עולם שיציל אותם, ציפייה לצאת מזה אמונה עמוקה פנימית. ואז כמשה מגיע, והם חשים שזה עניינה, זה ריבונו של עולם שלח אותו, והיה מנה, מאמינים. הדור האחרון אותו דבר. בזוהר כתוב, או בתיקוני זוהר, שהדור האחרון הוא מבחוץ, הוא נראה רע מאוד מאוד, ומבפנים טהור וקדוש. החיצוניות נראית היום מנורא, ממש היום מנורא, שיא הירידה כביכול. אבל בפנים, טוב, טוב מלגו. רע מלבר וטוב מלגו. זה הדור האחרון. ואנחנו נמצאים בדור הזה. דור שבעצם בתוך תוכיותו טהרה גדולה, הזדקחות של 2,000 שנות גלות. 210 שנות גלות במצרים, זיכחו את ישראל ויצאו ממצרים. אבל לא יצאו במצב שלם, כמו שישראל בגולה האחרונה היו. המצב של הגולה האחרונה היא הופעה חדשה של עבודת השם, של הופעת שם השם בעולם. והזיכוך הזה הוא מכין אותנו לטהרה הזאת. כך בכל אופן אומר הזוהר. זאת אומרת, טוב מבפנים. טוב מבפנים, מבחוץ כביכול. את הטוב הזה אנחנו צריכים לגלות. הוא נמצא בתוכנו. הדור שלנו צריך להופיע את האמונה הגדולה הפנימית, את העוצמות של האמונה שהיא קיימת לפני ולפני בתוך תוכו. אנחנו צריכים ללמוד כמה דברים ממה שאנחנו דיברנו עד עכשיו. לא רק לשמוע על גדולתו של משה ולראות את זה כסיפור מאוד מעניין ואת האחריות שמשה לוקח על עצמו, את האפתיות שלו. זה צריך להיות תפקידו של כל אחד ואחד. התקופה הזאת שאנחנו נמצאים, תקופה של בירורים, תקופה של התחלת דגולה מרובבים עם חבלי משיח, המציאות של האור וחושך משמשים בערבור, והאור כל הזמן הולך וגדל והולך מתעצם. אנחנו צריכים לדעת שהדור שלנו הוא דור גדול. צריכים להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל. עם אמונה גדולה, עם עוצמות גדולות, כל אחד צריך לראות את עצמו, לא רק תפקידו להיות בן תורה, להיות תלמיד חכם, להיות מקיים תורה ומצוות, להיות שלם בעצמו. כל אחד צריך להיות מנהיג. מנהיג של המשפחה שלו לפחות, מנהיג של הסביבה שלו, דוגמה אישית. לא עומד, האכפתיות צריכה להיות לא רק בתחום אם עושים צרות ומזיקים למישהו, אלא האכפתיות לראות שכולם יהיו קרובים לריבונו של עולם, וכולם יהיו מתחת כנפי השכינה, כולם יהיו קדושים. ולהיות אכפתי, אנחנו רואים אנשים שלא קיבלו חינוך נכון, ועדיין עומדים רחוק. אנחנו רואים אנשים שבתוכנו שעדיין אין להם את הכוח להחזיק מעמד, והם נחלשים. אנחנו לא צריכים לעמוד מן הצד. אנחנו צריכים להיות אכפתיים. ואני חוזר על זה כל הזמן ואומר, איך אנחנו נשפיע על אחרים? בדוגמה אישית. אם יראו שבני תורה הם אנשים חברותיים, הם אנשים נחמדים, הם אנשים טובים, נעים מאוד להיות על ידם. לא כבדינים כאלה שכל הזמן מחפשים חסרונות אצל אחרים. בדיוק להפך, הם מחפשים את המעלות של אחרים. כל אחד שהם פוגשים, הם רואים אצלו את הטוב. וכל אחד שפוגש אותם, נעים לו איתם. זה משפיע, זה מקרה. להסתכל בעין טובה על כולם, ולראות את הטוב שבכל אחד ואחד, ולדעת שבפנים הדור שלנו הוא רע מבחוץ, אבל הוא טוב מבפנים. ולקרב. אבל לא לקרב בציוניות של הדבר, אלא כמו שאמרתי, להרגיש קרבה אליהם. להרגיש קרבה אל כל אחד ואחד. אנחנו חייבים לעשות מהפכה בעם ישראל. זה הדור שצריך לעשות את המהפכה הזאת, וזה אנחנו. לעשות, אז בראש ובראשונה אנחנו צריכים להיות שבתוך תוכנו מופיעים באופן כזה שההופעה שלנו היא מושכת. היא מושכת, היא דוגמה. אנחנו עושים את זה לא כדי למשוך, אלא ככה צריך להיות. אבל צריך גם למשוך. צריך להיות כאלה שעושים רושם טוב, שבאים, רואים את האנשים האלה, אומרים, האנשים האלה הם נפלאים. נעים להיות איתם, נעים להיות בחברתם. וכמובן, רק הנעימות, בתוך כך, לראות את הדרך, איך להראות להם שגם הם יכולים להיות כאלה. זה התפקיד שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני אומר כאן דברים שחשוב מאוד להגיד אותם, כי הדור ברוח שלו הוא דור כזה שכל אחד מתכנס בתוך עצמו. הפרטיות היא כאילו נעשה עיקר, והצד הציבורי והצד הכללי הוא כאילו מוזנח, וזה אסור שזה יהיה. ואנחנו, זה התפקיד שלנו, תפקיד דור הגאולה, תפקידנו, ומי שעושה פחות ממה שהוא יכול, זה לא בסדר. צריך להשתדל לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים. נתאמץ אנחנו ונעשה, וזוהרת השם תהיה סייעתא דשמיא על ידינו. זה לא צריך לחפש עכשיו בחוץ, אפשר בתוך הישיבה בעצמה. גם בחוץ, במשפחה, בחברים, בכדומה. אבל לעבוד על עצמנו בראש ובראשונה, להיות כאלה שדברינו יהיו נשמעים. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שיש בו הנהגה טובה, הנהגה שמושכת, אז דבריו נשמעים. שנזכה לזה, בעזרת השם.